הייתה לי שיחה עם בחור בשם ארז, בחור לא דתי, היום הוא סטודנט, אבל היה קצין, לוחם בסיירת, בחור רציני, אינטליגנטי, חושב, ולפעמים הוא שואל אותי שאלות, כל מיני נושאים ביהדות, באמונה, ולא מזמן כשדיברנו, הוא אמר לי, תשמע, אני הייתי בטיולים בכל העולם. הוא נמרא רק בן 25, אבל הוא הספיק לבקר עד היום בחמש יבשות. הוא היה באמריקה, באירופה, באפריקה, באסיה, אפילו באוסטרליה הוא היה, לאן עוד לא הגיע? לאנטארקטיקה. אין הרבה מה לראות שם. והוא מאוד אוהב לטייל, לראות נופים, לראות אנשים. הוא אמר לי, תשמע, אני פגשתי אנשים בכל העולם. אנשים מדהימים, מעניינים, חכמים, וגם אנשים פחות. אבל דבר אחד גיליתי. בהרבה ארצות ביקרתי, ובכל ארץ, כל עם, תמיד חושב על עצמו שהוא משהו מיוחד. תשאל את הצרפתים, תגידו, איך העם הצרפתי? מה הם יגידו? אוללה, צרפתי. תשאל את המקסיקנים, תשאל את הקנדים, את האוסטרלים. כל אחד חושב על עצמו שהוא משהו מיוחד, שהוא עם. גם אנחנו היהודים, כך אמר לי ארז, חושבים שאנחנו משהו מיוחד, אפילו כתוב ככה בתנך, לא? עם הנבחר, אתה בחרתנו. אבל האמת היא, אני לא רואה מה מיוחד בעם היהודי לעומת עמים אחרים. יש אצלנו אנשים חכמים, טובים, יש אצלנו גנבים, רוצחים, עבריינים, כמו שיש בכל מקום. בסדר, אנחנו אוהבים מפרגן לעצמנו, כמו שכולם מפרגנים לעצמם. אבל למה לחשוב שאנחנו העם הנבחר? למה? מה יש מיוחד בעם הזה שאין באחרים? יש לכם תשובה בשבילו? אבל משהו משכנע? מה אתם אומרים? אבל איפה אפשר לראות את זה? במה אנחנו יוצאי דופן? בכל העמים יש טובים יותר, טובים פחות. מה יש בעם היהודי אחר שהוא נבחר בגלל הדבר הזה? כן?
לומדים תורה.
יפה. טוב, אולי מי שבאמת זכה להכיר את התורה, אז הוא מבין קצת במה מדובר. לא כולם זכו להכיר את זה. האם גם להם אנחנו יכולים להגיד משהו? להסביר להם? כן.
אני בשיפוט, ואני אומר, אני מספר מרבים על הרבה שנים, ונדבר על זה הרבה, על
הנושא
הזה,
ואני הייתי מתאר מסקנה
שאנחנו שונים
מהרבה אחרים באמונה שלנו. שונים באמונה שלנו. מה הכוונה?
שהם מאמינים בכל מיני אבלים, לא אכפת להם משום לא הרבה.
אתה אומר, הם מאמינים באבל וריק, אנחנו מאמינים בקדוש ברוך הוא. תראה, אני מסכים איתך, רק אתה יודע מה הבעיה? שגם הם חושבים אותו דבר. הם רוצים שאנחנו מאמינים באבל וריק, ושהם מאמינים באמונות אמת. אני מחפש משהו שאפשר להראות. הנה, יש פה הבדל ברור, כן? אנחנו מאמינים ב... אנחנו לא יכולים להסביר. כן, שאלה אם זה ישכנע את ארז להגיד את זה. לא יכולים להסביר. טוב, אם אפשר להסביר, אני רוצה להבין. כן?
זה גם שיותר מתאימה דווקא לדעתי, שאנחנו חיים את זה. הם, מה יש להם? יש להם את החודש, את הראשון, ויש להם תיאור ראשון, שמחת.
כן.
אנחנו כל יום בבוקר. הכמרים, האפיפיורים, המרכזים, הולכים לחיים עליהם. זאת
אומרת, חיים של יהודי זה לא רק ליוצא דופן, זה עם שלם שהוא חי בדרך מסוימת. טוב, תראו, אמרתם פה דברים יפים וחכמים. אני רוצה להגיד עוד דבר שאמרתי לארז, אני לא יודע אם הוא הכי חשוב והכי יסודי, אבל דבר מאוד ברור שאפשר לראות בעיניי. סיפרתי לו על משלחת שהגיעה לישראל לפני מספר שנים מדרום קוריאה. דרום קוריאה זאת מדינה באסיה, מערבית, מדינה מתקדמת, יש שם מעל 50 מיליון תושבים. וסקרנה אותם שאלה אחת. העם היהודי, כך הם אמרו, הוא עם מאוד קטן מבחינה מספרית. אבל העם הזה הוא עם מאוד מאוד מוכשר וחכם. מה ההוכחה לזה? פרס נובל. במה מדובר? אלפרד נובל היה ממציא שגילה את הדינמיט. מה זה דינמיט? חומר נפץ. מה הייתה המטרה? פיתחו חומר נפץ לטובת סלילת כבישים, פילוס דרכים, שאפשר להביא רכבות, מסלולים. ואז התברר לו שלקחו את ההמצאה החשובה שלו והשתמשו בה למה? בשביל להרוג אנשים. טילים, פצצות, כמה דם נשפך בגלל ההמצאה הזאת שהייתה למטרות שלו. והוא נפטר מן העולם עם עוגמת נפש גדולה. והוא החליט שהוא מקדיש את כל הכסף שלו, והיה לו הרבה, אחרי ההמצאה החשובה שלו, כדי להקים קרן על שם אלפרד נובל, שבכל שנה בעשירי בדצמבר, שזה יום פטירתו, תחלק פרסים לאנשים שהמציאו את ההמצאה החשובה ביותר באותה שנה. המצאה שקידמה את האנושות, שהזניקה אותה קדימה. נגיד לדוגמה, מי לדעתכם השנה עשוי לזכות בפרס נובל לרפואה? אם הוא הצליח. נכון, מי שימציא חיסון, תרופה על הקורונה, זה מגיע או לא מגיע? מגיע. וככה בכל שנה מחלקים פרסים בכמה תחומים, פיזיקה, כימיה, ביולוגיה ועוד. כמה הפרס? לא הרבה, 1.5 מיליון דולר, אבל זה הדבר הקטן. רוצים את זה לא בגלל הכסף, אלא בגלל הכבוד, הזכות להיות זה שהמציא את הדבר החשוב ביותר לטובת האנושות. תראו, הסיפור הזה התחיל לפני 120 שנה. ובכל שנה מחלקים כמה פרסים, עד היום חולקו כ-900 פרסים. מי זוכה בזה? כל אדם באשר הוא, מכל אומה ולשון. הסינים זכו עד היום ב-13 פרסים. ההודים זכו עד היום ב-11 פרסים. מוסלמים זכו עד היום ב-8 פרסים. בואו נעשה שנייה חשבון מספרי. סינים כמה יש בעולם? 1.4 מיליארד. המון, כן? אתם מבינים? עשיתי ככה, נולדו עוד 5,000 תינוקות בסין. עוד 5,000. הרבה. כמה בהודו? 1.1 מיליארד. המון. הם זכו ב-11 פרסים. מוסלמים יש בעולם 2 מיליארד. זכו ב-8 פרסים. ביניהם כמה בפרס נובל לשלום. ערבים תמיד היו שוחרי שלום. יאסר ערפאת, אם יקראת את זכה פרס נובל לשלום, לא משנה. יהודים זכו עד היום, מישהו יודע? כמעט 250 פרסים. עכשיו, אל תאמינו, תעשו אחרי זה בבית, ויקיפדיה, תכתבו פרס נובל, מספרים ידועים. יהודים, שהם 50% מהאוכלוסייה של העולם, זכו בכמעט 250 פרסים, זה פי 100 מהחלק שלהם באוכלוסייה. דרך אגב, כמה פלסטינים זכו בפרס נובל? טוב, אז בואו לא נעשה פה פדיחות. בכל אופן, אלה בדרום קוריאה שאלו את עצמם, מה יש בהם ביהודים שזכו במוכר בפרסים? מה יש במוח? והם הגיעו לארץ ועשו סיור, אתם יודעים איפה? בהיכלי הישיבות, ורואים אותם נכנסים לישיבת פונביש, ורואים את הלומדים וככה מקשיבים, ושואלים אותם שאלות. והתשובה שלהם הייתה, למה יהודים כאלה חכמים? התשובה היא לימוד התורה, ובעיקר הגמרא, שמפתח את המוח. עד ידי כך, הם כל כך התפעלו מהעניין, סיפר שגריר דרום קוריאה שעשו תרגום של הגמרא לשפה שלהם, שם בדרום קוריאה, והיום כמעט בכל בית בדרום קוריאה יש עותק מהתלמוד הבבלי. עכשיו תבינו, זה אומר בעצם שיש יותר עותקים של תלמוד בבלי בדרום קוריאנית מאשר בארמית. לא יאמין. הוא אמר שיש הרבה אמהות בדרום קוריאה שבלילה, לפני שהבן שלהם הולך לישון, הם מקרים לו מהגמרא. בשביל שאולי קצת יפתח לו את השכל, יהיה חכם, אולי במזכה פרס נובל, עד כל זה לא עבד, אבל הם עושים את זה. עכשיו למה אני אספר לכם עליהם? אחד התחביבים של עם ישראל זה לקטר על עצמו, להתלונן, כמה חם פה, כמה יש פקקים, תורים. ולפעמים כשאתה שומע מישהו מבחוץ, שיודע להסתכל, להעריך משהו נפלא שיש בעם ישראל, שאנחנו לא כל כך מחשיבים אותו, לא סופרים אותו, פתאום אתה קולט איזה זכות זה להיות יהודי, איזה זכות זה לשבת וללמוד תורה, ללמוד גמרא כמו שאתם לומדים. תראו, פעם סיפרתי את הדבר הזה לאיזה קבוצה, ואז בסוף ניגש אלה ילד חמוד, הוא נראה בכיתה A ו-ו, הוא אמר לי, אבל הרב, יש לי שאלה. מה, אתה רוצה להגיד לי שכל היהודים שזכו בפרס נובל למדו גמרא? הרי הרבה מהם בכלל לא דתיים, הם לא מתוך הגמרא, הם גילו את מה שגילו. מה הקשר? מה, אתם אומרים שאלה טובה, לא? צודק, אתה לא נכון? כנראה זה לא הנקודה. העניין הוא, יש משהו בעם ישראל, בחינוך שלו, בגנים שלו, שכל הזמן אכפת לו לשפר את העולם, לעזור לאנשים, להפוך את העולם שלנו להיות מקום טוב יותר. אז לכן כל הזמן מנסים להמציא דברים, לקדם, לשפר. ודאי גם המוח היהודי, הלימוד היהודי עוזר לזה. אבל זה מתחיל מזה שעם ישראל רוצה להפוך את העולם לטוב יותר. שמו סיפור שהיה, בחור נוסע בכביש מהיר בארצות הברית, זה היה יום שישי אחרי צהריים, והוא רואה רכב שעצר שם בצד הכביש, ועומד לידו אדם ככה מנופף בידיים לעזרה, והוא שם לב, אותו בחור, שהאדם שעומד יש לו כיפה על הראש, והוא מסתכל בשעון, הוא רואה עוד שעה שבת. כנראה שכן יהודי שנתקע שעה לפני שבת בכביש מהיר, עוד מעט שבת, אני חייב לעזור לו. עוצר את הרכב, יוצא החוצה, ומספיק לו מבט חטוף לראות שהגלגל מפונצ'ר. והבן אדם לא כל כך ידע איך להחליף גלגל, הוא מיד פותח את המטען, מוציא את הגלגל הרזרבי, את הציוד, 7 דקות, סיים את העבודה, עומד את המכונית, גלגל הוחלף, אפשר לנסוע. אומר לבן אדם, it's okay, you can go. שבת שלום. אז הבן אדם אומר לו, what? שבת שלום. אומר לו, what? גיד שבס. What? אז הוא שואל אותו, מה, אתה לא יהודי? אומר לו, no. אז אם אתה לא יהודי, מה זה הכיפה הזאת על הראש שלך? אז הוא אמר לו, זה, אני אגיד לך, כשסבתא שלי כמעט נפטרה מן העולם, היא קרה לי, והיא נתנה לי את הבד הזה, והיא אמרה לי, כל פעם שאתה תיקלה לצרה, אתה תשים את זה על הראש שלך, ואתה תראה איך מיד מישהו יעצור ויבוא לעזור לך. עובד. אני רואה גם סבתא שלכם מביאה לכם. מעולה. תשמעו, גם הם יודעים, הגויים, יש משהו בעם הזה שרוצה לעזור, שרוצה להציל. תשמעו, אם יהיה עכשיו רעידת אדמה בפיליפינים, צונאמי באינדונזיה, אחת המדינות הראשונות שתשלח מטוס של סיוע, זה לאו דווקא ארצות הברית הגדולה, אלא ישראל הקטנה. כי תמיד אכפת לנו לעזור, להשפיע, לעשות טוב, לתקן את העולם. שמעתי שבוע שעבר סיפור ממקור ראשון על יהודי שחי במישיגן, בדטרויט בארצות הברית, שמו גרי טורגו, והוא היה בנקאי. היה שם בנק גדול, והוא היה בתפקיד בכיר, ועכשיו יום אחד, במשרד שלו, בקומה 11, כשהטלפון מצלצל, והוא מרים את הטלפון, ועל הקו היה בן אדם, אומר לו, אני בן 91, אתה גרי טורגו, מהבנק, נכון? אומר לו, כן. הבן אדם אומר לו, תקשיב, אתה בושה לעם שלך. מה? כן, אתה יהודי? ככה אתה מתנהג? אתה והבנק שלך? בושה. אני עוד הכרתי את סבא שלך. אם הוא היה יודע שככה אתה והבנק שלו עושים, הוא היה מתהפך בקברו. תראי, טורגו היה בהלם. מי זה בן אדם הזה? מה הוא רוצה ממנו? אתם יודעים, בדרך כלל מישהו שאתה לא מכיר ככה מתנפל עליך, מה אתה עושה? סוגר את הטלפון, אני פוסק חבטות. אבל הוא שאל אותו, תגיד אדוני, מה קרה? מה הבעיה? זאת אומרת לו, תשמע, לפני 40 שנה לקחתי משכנתה מהבנק שלך, 40,000 דולר, קניתי בית. ושמה אשתי ואני גרנו עד שלפני שנה היא נפטרה, ולא היה לנו ילדים. והייתי במצב מאוד קשה, במשבר אחרי שאשתי נפטרה. במשך כמה חודשים פשוט לא התעסקתי בכלום, לא פתחתי מכתבים, לא עניתי לשיחות. ואז, אחרי שקצת חזרתי לעניינים והתאוששתי, פתחתי את המכתבים, וראיתי ששלחו לי מהבנק, שהיות שבשבעת החודשים האחרונים, אז שאשתי נפטרה, לא שילמתי להם את התשלום החודשי של המשכנתה, הפרתי את החוזה, ולכן הבית שיש לי מעוקל. הוא שייך לבנק, והבית הוא עמד למחירה, ואני הפסדתי אותו. אומר לו, אותו יהודי קשיש, תשמע, הבית הזה היום שווה 850 אלף דולר. אני הקפנתי כל חודש לשלם את המשכנתה, אבל אשתי נפטרה, ואני לא... מהר אני כתבתי צ'ק לבנק על 7 חודשים, שהחסרתי את התשלום, ושלחתי להם, והסברתי שבגלל שאשתי נפטרה, הייתי מחוץ לעניינים. והם שלחו לי מכתב בחזרה עם הצ'ק שהרשיבו לי אותו ואמרו לו, מאוחר מדי, תפר את החוזה, הכל מבוטל, הבית שלנו הוא עם אחר. איך אתם לא מתביישים? אין ילדים, אשתי איננה, אתם רוצים עכשיו לזרוק אותי מהבית שלי? ככה יהודי מתנהג? גרי טורגו שמע את הדברים, אמר, תשמע, אני חייב לבדוק את זה, תן לי את הפרטים. סגר את הפרטים, סגר את השיחה, וירד מהקומה 11 לקומה הרביעית אל מחלקת המשכנתאות. הוא פנה שם אל ראש המחלקה, מוביל לו את הפרטים, הוא אומר, תבדוק לי, מה קרה פה? הוא בדק, הוא אומר, נכון, תשמע, הבן אדם לא שילם, הפר חוזה, כל מבוטל. שאל אותו גרי, תגיד, כמה כסף הוא עוד חייב עד השלמת המשכנתה? הוא בדק במחשב, הוא אומר לו, 5,200 דולר. זה מה שהיה חסר, 5,200 דולר עד הסוף. גרי טורגו על המקום, מכניס את היד לכיס, מוציא פנקס שקים, כתב צ'ק על 5,200 דולר, נתן, הוא אומר, אני רוצה שתדאג שיסגר החוב, ושהבן אדם יישאר בבית שלו, תעזבו אותו בשקט. הוא שלח מכתב, אותו יהודי, אנחנו מתנצלים על עוגמת הנפש שנגרמה לך, הנה, קח בחזרה את הצ'ק שלה, של השבעה חודשים אתה יכול לשמור אצלך, אתה לא חייב עוד שום דבר, הבית שייך לך, אף אחד לא יגרש אותך, סליחה על עוגמת הנפש, להתראות. זהו, שלחת מכתב. ומבחינתו בזה הסתיים העניין. עברה חצי שנה. ויום אחד גרי מקבל טלפון, על הקו היה עורך דין מאוהיו. אומר לו, שלום, אני עורך דין, לקוח שלי דיבר איתך לפני חצי שנה לגבי הבית שלו, אתה זוכר? הוא אומר, כן, ברור שאני זוכר. הוא קיבל את המכתב שלי? הוא אומר, כן, הוא מאוד שמח. יופי, שמח לשמוע. מה שלמה היום? עורך דין אמר, הוא נפטר אתמול. נפטר? אוי, ברוך דיין האמת. ומה? עורך דין אמר, תקשיב. כשהוא קיבל את המכתב שלך, הוא מאוד התרשם והתפעל, והוא התקשר אליי שהוא רוצה לערוך את הצוואה שלו מחדש. הוא כל כך העריך את מה שעשית למענו, שבצוואה החדשה הוא כתב שאת כל הבית שלו הוא החליט להעביר לרשותך כדי שאתה תחליט למי לתרום אותו. קירות עיניך. טוב, יפה, 5,200 דולר, בית של 850 אלף דולר. יאי, תורגו שאל אותו, תגיד, מה היה חשוב לו? מכנין אמר, הוא מאוד אהב את מדינת ישראל. את ארץ ישראל, הוא דיבר עליה הרבה. יאי, אמר לו, תקשיב, אתה תמכור את הבית. תיקח את הכסף, 850 אלף דולר. אני אשלח לך רשימה של 10 מוסדות בארץ ישראל. שצריכים תרומה, צריכים כסף, אתה תשלח לכל אחד מהם צ'ק על סך 85 אלף דולר תרומה בשם אותו יהודי. מי יודע, אולי ישיבת רמת גן קיבלה איזה צ'ק באחרונה, משהו, לא? העורך דין שמע את הדברים ואמר לו, תקשיב, אני רוצה להגיד לך משהו. אני קתולי, נוצרי. אני לפעמים קורא בכתבי הקודש, בתנ"ך, והאמת היא שאף פעם לא הבנתי, מה הקטע הזה שכתוב ב-Old Testament, הברית הישנה, שאלוקים בחר בעם ישראל? מה יש בעם הזה כל כך מיוחד שאלוקים יבחר בו? אבל עכשיו, שראיתי מה היה בינך לבינו, עכשיו אני מבין. עכשיו אני יודע למה היהודים נבחרו. הסיפור הזה, חברים יקרים, שמעתי משבוע שעבר, מקור ראשון, סיפור אחד על מה יהודי מוכן לעשות למען יהודי אחר, ואני חושב שזה אומר משהו על עם ישראל, אפילו בעיני אותו עורך דין קתולי. רשוב לי להגיד את זה, כיוון שיש נטייה ליהודים להתלונן על עצמם. אני לא אשכח את אותו יום חמישי, עשיתי קניות לשבת בסופר, ואני הולך ככה עם העגלה, עם המוצרים, הולכת לפניי אישה ומדברת בטלפון. היא הייתה מאלה שכשהם מדברים בטלפון, כל הסופר יודע בדיוק מה קרה בשיחה. קולה קולה. וכנראה היא התעצבנה על משהו. ואז היא אומרת לחברה שלה, ואני אומרת לך, המדינה הזאת, כולם שקרנים, כולם גנבים, כולם מקמבנים אותך כל הזמן. ככה היא שופכה. טוב, היא סיימה לדבר. ואני ניגשתי אליה ואמרתי לה, גבירתי, שתדעי לך שאני מאוד נפגעתי ממה שאמרת עכשיו. היא אמרה, למה? כי את אמרת שכולם פה שקרנים, כולם גנבים, כולם מקמבנים. למה את אומרת עליי ככה? אני לא משקר, אני לא גונב מאף אחד. היא אמרה לי, לא, אני לא התכוונתי, אני סתם. אז למה את אומרת סתם? תשמעו, לקטרג על עם ישראל זה דבר חמור. הגאון מווילנה אמר שהקדוש ברוך הוא שונא את מי שמקטרג על הילדים שלו, אפילו אם הוא צדיק. אדרבה, תפקיד שלנו זה לראות את הטוב בעם ישראל, להעריך אותו, להתפעל ממנו, להעריך את הזכות להיות חלק מהעם הזה. ודאי, אם זכינו גם ללמוד תורה, גמרא, להבין מה זה שבת, לא כל אחד זכה לזה. אשרינו, שאנחנו זכינו, צריך להעריך, לשמוח, להודות על כל זה. אנחנו נמצאים עכשיו בחלק הראשון של החופש הגדול. בחופש הגדול זה זמן שיש בו הרבה התמודדויות בכל מיני נושאים. ודבר בסיסי שצריך להגדיר לעצמנו, וזה מתחבר לכל מה שדיברנו עד עכשיו, זה כשאומרים חופש, זה חופש ממה? תראו, אמא אחת אמרה לי, שזה היה היום, ביום קיץ, הבן שלה שוכב כזה על הספה בסלון, רגליים למעלה. הוא מתעסק ככה עם הטלפון שלו, מקיים והגית בו יומם ולילה. והיא ביקשה ממנו, תעשה טובה, תוציא את הפח. ואז הוא הסתכל עליה בכזה מבט ואומר לה, אמא, אני בחופש עכשיו. טוב, אז זה הדוגמה לאחד שלא כל כך הבין מה זה חופש. חופש, זה לא חופש מלהיות בן אדם. זה לא חופש מלהיות חלק מהמשפחה. זה לא חופש מהערכים שאתה מאמין בהם. מי שחושב שלימוד תורה זה דבר חשוב, אז גם בחופש. ותראו, כשאני רואה אתכם פה לומדים, אני חושב, זה לא רק מה שקורה עכשיו, זה בעצם מגלה על כל השנה. כי במהלך שנה, זה שנער הולך לישיבה, אז בסדר, אין ברירה, ויש מבחן, ויש ציונים, והרב מסמן מי היה, מי לא היה. אז למה הוא באמת למד תורה? בשביל מי? שאלה טובה. אבל אם הוא מגיע גם בחופש, שאף אחד לא מכריח אותו, והוא מיוזמתו מתפלל ולומד, אז בעצם הוא מגלה שמה? שכל השנה, למה הוא לומד תורה? כי הוא מאמין בזה, כי הוא מבין למה זה חשוב, כי הוא עושה את זה באמת לשם שמיים. מה שאתם עושים עכשיו, זה מקרין ומלמד על כל השנה. כי גם בחופש, זה לא חופש, הדברים שאנחנו מאמינים בהם, הדברים החשובים. אז תגידו לי, אז מה זה חופש? חופש ממה? אני אפילו לא אומר חופש מלימודים, הנה אתם גם פה לומדים. כל החיים לומדים. מספרים, מאנשים, מקרים שקרו לנו. אז מה זה חופש? זה חופש ממסגרת של בית ספר, של ישיבה. במקום זה, מה צריך להיות? אז אני עכשיו בונה מסגרת. אני יוצא תוכן, יש לי סדר יום, אני מכניס דברים. אבל נקודה הקריטית בחופש זה שילד, נער, יהודי, יש לו עקרונות, הוא לא מוותר עליהם גם בחופש. מי שחושב שצניעות זה דבר חשוב, אז גם בחופש, יש דברים, מבחינת צניעות, אני שומר על עצמי, מבחינת שפה, מבחינת מה שאני צופה, גולש, זה לא משתנה. באמת, אחד הדברים שעם ישראל יצטיין בהם, זה להיות נאמן לעקרונות שלו, גם כשזה קשה. רוצה לספר סיפור אחד, תגידו לי, מישהו מכיר את השם, קראו לו פאף דדי, הוא נתקל פעם בשם הזה? אם לא, לא נורא. זה כינוי, שם במה, של איזשהו ראפר אמריקאי. הוא זמר, הוא שחקן. אדם פורסם בארצות הברית, יש לו חברת הפקות וחברת תקליטים, ויש לו מסעדות ובעלותו. אדם מאוד עשיר. וכמה מה שקרה, והוא הסתבך עם החוק. עושה איזה משהו לא כמו שצריך, והוא היה חייב איזה עורך דין טוב, שייצג אותו. הוא פנה לעורך דין צמרת בארצות הברית, קוראים לו בן ברופמן. והוא אמר לו, אני רוצה לזכור את שירותיך שאתה תייצג אותי, אבל יש לי שני תנאים מאוד חשובים, שאני אומר את זה לא רק לך, לכל מי שעובד תחתיי. אחד, אני צריך שתיתן לי את המספר שלך בבית, בעבודה, הנייד, שאני יכול להשיג אותך בכל מקום. שתיים, אני צריך שאתה תהיה זמין לי 24/7. אפילו באמצע הלילה, אפילו בוויקנד, כל פעם שאני צריך, יש איזו שאלה, יש איזו התלבטות, אני מתקשר, אתה עונה לי. אני מוכן לשלם הרבה כסף, אבל אני רוצה שאתה תענה. תשמעו, הבן אדם, על פי המגזין, פורבס, העון שלו מוערך ב-700 מיליון דולר. יש לו כסף, שווה להיות עורך דין שם. אז בן ברופמן אמר לו, תשמע, לתנאי הראשון אני מוכן, נתן לך את המספר בבית, בעבודה, אתה ליד מה שאתה רוצה. אבל אני אוכל להיות זמין לך 24/6. בשבת אני לא יכול. אני יהודי. לא עונה בשבת. הוא אמר, לא, 24/7. לא, 24/6. 24/7. 24/6. 7/6. הוא אמר, אני צריך, אני כל העובדים שלהם שיהיה הרבה כסף, שתהיה זמין לי תמיד. הוא אומר, אבל בשבת אני לא יכול. הוא אומר, בסדר, בשבת אל תענה לאף אחד. אבל לי תענה. הוא אמר, לא, אין יוצא דופן, אני לא מונה לאף אחד. הוא אמר, מה, זה עוד כסף? אתה רוצה שאני אוסיף לך יותר? הוא אמר, לא, זה לא עניין של כסף. 24/6, 24/7, 6/7. טוב, שניהם היו ככה אנשים מקשנים, אבל בסוף פאף דדי ראה שזה לא עובד, הוא אמר, טוב, 24/6. חתמו חוזה. עבר כמה ימים, ומגיע השבת. בן ברופמן בבית שלו עם המשפחה, עם הילדים, סביב השולחן, לוקח את הגביע ביד, יום השישי, ופתאום מה שומעים? טלפון מצלצל. לא השמיים וכל צבע, והטלפון מצלצל, מצלצל, מצלצל. אתם יודעים, לפעמים על אדם, בטעות חייג מספר לא נכון, מצלצל לך הטלפון, מצלצל, מצלצל, מצלצל. והילדים ככה מסתכלים על אבא, מה נסגר, מי מתקשר בשבת? ובן ברופמן היה לו איזו תחושה שהוא יודע מי זה. קידוש, שבת, לא. איך שיצא שבת, מיד הוא מרים טלפון אל פאפ דדי, הוא אומר לו, תקשיב, זה אתה התקשרת אליי בליל שבת? הוא אומר לו, כן, זה אני. הוא אומר, תשמע, אתה יודע, אנחנו סיכנו שבת, אני לא עונה. תגיד מה צריך עכשיו, אני אעזור לך. פאפ דדי אמר לו, טוב מאוד שלא ענית לי. אמר לו, טוב מאוד? כן. כי אני ישבתי עם כמה חברים וסיפרתי להם שאני עכשיו במשפט ולקחתי לי אותך בתור עורך דין, והיה לך התעקשות מוזרה כזאת שאמרת 24-6, לא עונה בשבת. והם אמרו לי, יאללה, מה נראה לך? הוא שיחק אותה קשה להשגה. אתה תתקשר אליו, אתה תראה איך עונה לך. אמרתי להם, לא, הוא יהודי, הוא לא יענה לי. מה נראה לך? נו, זה הכל עניין של כסף. העיקרון הכי חשוב זה כסף. תתקשר, אתה תראה איך הוא יענה לך. אמרתי, הוא לא יענה. כן יענה, לא יענה. כן יענה, לא יענה. התערבנו. $10,000. הוצאתי את הטלפון. חייבתי. צלצל, צלצל, צלצל. לא עונה. בזכותך הרווחתי $10,000. אני אספר לכם את זה, כי הנקודה הזו, שיש דברים שמעבר לכסף ולשיקולים כאלה ואחרים, תשמעו, עכשיו בעקבות הקורונה, מדברים על זה, יש מיליון מובטלים, אנשים יצאו לחל"ת, פוטרו מעבודה. אבל אם אתה תיקח יהודי מאמין, הוא עכשיו מובטל, ותגיד לו, תשמע, יש בשבילך עבודה משתלמת, שכר מעולה, 7 ימים בשבוע, גם בשבת. הוא יגיד, לא, אין מצב. אני מעדיף להישאר מובטל, ולא אעשה דבר כזה. כי כשאתה מאמין במשהו, כשאתה מבין מה זה שבת, מה זה אמונה, מה זה להיות יהודי, זה בכל מקרה, בכל מצב, גם בחופש. גם כשמציעים לך הרבה כסף, גם כשפאפ דדי מתקשר. תראו, יש לנו עוד דקות אחרונות, ויש לי עוד דבר אחרון לספר לכם, אבל אני אשמח אם מישהו רוצה לשאול, ראי תצביעו קודם, אם רוצים זאת ההזדמנות, בבקשה. אוקיי. הכרתי בחור בכיתה י"ב, שהיה לו חלום, שכשהוא יגיע לצבא, הוא רוצה ללכת על הטוב. היחידה הטובה ביותר, סיירת מטכ"ל. והוא ממש השקיע, היה עושה ריצות, חדר כושר, אימונים, להכין את עצמו לעניין. וכשהוא הגיע לכיתה י"ב, הוא קיבל זימון לגיבוש של הסיירת. מה זה אומר? שבוע שלם, מיום ראשון עד יום חמישי, מאוד מאוד קשה. הפעם הראשונה שאפשר להתקלח, זה רק כשהשבוע הזה נגמר. לכל ארוחה, ראיתי פעם סרט שעשו על הגיבוש, נותנים להם 6 דקות, כשדתיים מקבלים עוד דקה לברכת המזון. הם יושבים ככה סביב השולחן, מפקד אומר להם, עכשיו, בעצמך, 6 דקות. אני אומר, רצים, מאוד קשה. קיצור, הבחור התחיל את היום הראשון, הוא אמר, בוא, עד כדי כך לא תיארתי לעצמי, כל כך קשה לרות, לסחוב, לטפס. איך שהוא שרד את היום הראשון? התחיל היום השני. היום השלישי, והוא כל הזמן, איכשהו עם החלום שלו להתקבל לסיירת, ומגיע היום החמישי. והוא כבר סופר את השעות עד שיגמר היום, ובצהריים הם יוצאים למסע ככה עם כל המשקל, צועדים, הוא ככה עוד 4 שעות, כבר יהיה לילה, נגמר היום. אתם מכירים את זה ביום כיפור, אנשים סופרים 4 שעות, 2 דקות, 8 שניות, שנגמר הצום. מה, אתם לא מכירים? כאלה ילדים סופרים כמה עמודים יש עוד עד סוף התפילה ומצב יום כיפור. יש, לא משנה. קיצור, עוד שעה שקיעה. ופתאום הבחור הזה נזכר שהוא לא התפלל מנחה. זה הבחור דתי. שכן הדברים שהוא מאוד הקפיד מאז הבר מצווה זה לא לפספס תפילה. אפילו באותו יום בבוקר הוא קם מוקדם 20 דקות לפני כולם, מניח תפילין, התפלל. והנה עכשיו, עוד שעה שקיעה וצריך להתפלל מנחה. הוא ניגש למפקד ואומר לו, המפקד, אני חייב להתפלל מנחה, תן לי 7 דקות. אני עומד, אני אתפלל, אני אשיג אתכם.
אתה אומר לו, לא,
אין עצירות, אין מנוחה, כולנו הולכים קדימה. עבר חצי שעה, רואה השקיעה מתקרבת. הוא בא למפקד, הוא אומר לו, מפקד, אני חייב להתפלל מנחה, אני אפספס. תן לי 5 דקות, אני אעמוד, אני אתפלל, אני אשיג אתכם. המפקד אמר, לא, מה לא ברור? סיירת, מטכ"ל, הולכים עד הסוף. מה, אין לך כוח? אתה רוצה, תחמק? אתה רואה שם את הג'יפ בסוף? זה לכל הנמושות. אלה שהחליטו שהם לא מסוגלים, אתה יכול לפרוש מתי שאתה רוצה, תתפלל שם עד מחר. פה לא מבטרים, הולכים עד הסוף. נשארו 10 דקות אחרונות. ויודע, אם אני לא מתפלל עכשיו, זהו, הפסלתי. הוא בא למפקד כמעט עם דמעות, הוא אומר למפקד, אני מבטיח לך, זה לא להתחמר, אני רוצה להתפלל. 5 דקות, אני אגיע אליכם. המפקד אומר, בחור, מה לא ברור? תחליט, אתה רוצה להיות בסרט מטכ"ל או לא? ופה הוא היה צריך לקבל החלטה. תגידו, מה עושים? יש לו פה חלום, הוא רוצה להתקבל לסיירת, דבר חשוב. מצד שני, יש עיקרון, הוא לא ויתר על אף תפילת מנחה עד היום, אז עכשיו הוא יוותר. מה אתה אומר?
הוא יכול להתפלל פעמיים תמונה של שערבית.
זה נכון שמי שהחמיץ תפילה, שכח, יכול להשלים, אבל עכשיו הוא עוד, הוא עוד לא הגיע למצב הזה. הוא צריך עכשיו להחליט, הוא כן יכול להתפלל מנחה אם הוא רוצה, רק יהיה לזה מחיר גדול. האם הוא צריך לוותר על התפילה? זאת השאלה. כן. לא, כולם הולכים כל הזמן בקצב. אי אפשר לעצור פה, לעמוד ולהתפלל. מסתערים. כן. רעיונות יפים, אבל תבינו, חיילים הולכים בדבוקה אחת. אתה לא יכול לרוץ בזמנך החופשי, תמצא לך. לא, הולכים ביחד. אתה צריך ממש לעצור בשביל להתפלל. ותשמעו, ההחלטה קשה, זה לא סתם שקשה להמציא פה פתרון. והוא החליט. הוא ניגש למפקד ואומר לו, המפקד, אני פורש. הוא לקח את הדברים שלו, הלך לג'יפ שם בסוף, הוריד מעל עצמו את הדברים, ונעמד להתפלל מנחה. הוא אומר, זה היה תפילת מנחה הכי עצובה בחיים שלי. חמש עם דמעות, הפסדתי את החלום שלי להתקבל לסיירת. מצד שני, הרגשתי גאווה שלא ויתרתי, שהלכתי עד הסוף עם משהו שאני מאמין בו. הוא מסיים את התפילה, ועושה 3 פסיעות אחורה, ומרגיש יד מונחת על הכתף. הוא מסתובב ורואה את המפקד. המפקד אומר לו, בחור, התקבלת. כי חיילים כמוך, אנחנו צריכים בסיירת מטכ"ל. כי בשביל להיות ביחידה הכי מובחרת בצבא, לא מספיק רק כושר גופני. צריך גם כושר נפשי. צריך אדם עם נחישות, עם עקשנות, שמאמין במשהו ולא מוותר. אני רוצה לברך את כולכם, שכל אחד מכם יהיה בחיים שלו בסיירת מטכ"ל. לאו דווקא בצבא. בכל מה שתעשו, בעולם התורה, באוניברסיטה, בפוליטיקה, לא יודע. כל אחד מכם לאן יגיע, איזה דברים נפלאים יעשה, להיות יהודי עד הסוף, בעוצמה, בלי לוותר, להאמין בעצמי, להאמין בהשם, לשמוח על הזכות, להיות יהודי, ללמוד תורה, להיות חלק מעם ישראל, לשדל להיות תמיד הכי טוב שרק אפשר. אני חושב שעשיתם צעד חשוב, שאתם מגיעים בחופש, לא מכריחים אתכם, ואתם בוחרים, אתם לומדים, דבר מדהים, נפלא, אז הנה כבר, צעד ראשון בדרך לסרט מטכ"ל, שיהיה בהצלחה ותמשיכו ככה, להתראות, תודה רבה.